ערב טוב, חודש טוב. בווילנה היה יהודי ירא שמיים שהקפיד על קלה כבחמורה, אבל למרבה הצער הילדים שלו כבר ירדו ברמה רוחנית והתרחקו מחיי תורה ומצוות. בגיל זקנה הוא הלך לגור עם הילדים, ובעקבותיהם גם הוא ירד ברמה הרוחנית ונהיה פחות שומר. שאלו אותו, בדרך כלל ככל שאדם מזדקן הוא נהיה יותר ירא שמיים. במקרה שלו, כשהוא מזדקן הוא נהיה פחות ירא שמיים, איך זה ייתכן? אז הוא אמר, תראו, אבא רוצה להיות עם הילדים שלו. כשאני מסתכל על הילדים שלי אני רואה שהם הולכים לגיהנום. אז אני עושה מה שצריך כדי להיות איתם שם ביחד. ספר ויקרא זה ספר קשה, חמור שבספרים, הוא נקרא הספר הכי קשה מבין כל ספרי התורה, יש בו דינים, קורבנות, דינים והלכות וגזרות, אבל יש בו סיפור אחד. בספר ויקרא יש סיפור אחד, וזה סיפור טרגי וקשה, שהוא מאוד תמוע, שכשאתה קורא אותו בתורה אתה בכלל לא מבין אותו. התורה מקצרת, כותבת עליו ממש כמה מילים, פחות מפסוק אחד, אפילו פסוק אחד היא לא מקדישה לו, וזה סיפור נורא. מיתת נדב ואביהו, שני בני אהרון, שני הבנים הגדולים של אהרון הכהן, אלה שהיו אמורים לרשת אותו בבוא היום, הילדים שהיו אמורים להסב לו כל כך הרבה נחת רוח, מתו באופן פתאומי. ככה, סתם. ועוד איפה? בקודש הקודשים. ומתי? ביום הכי גדול של עם ישראל, ביום הקמת המשכן. ביום הנפלא הזה, ביום המאושר והגדול הזה, פתאום נופלים שני הבנים של אהרון הכהן, במשכן, בקודש הקודשים, ומתים. למה? מה קרה? מה פתאום הם מתו? מה הם עשו שמגיע להם עונש מוות? התורה אומרת שהם הקריבו אש זרה, אבל מה זה? מה? למה הם הקריבו את האש הזרה? ולמה מתים בגלל הקרבת אש זרה? ומה הם רצו להשיג בזה? זה סיפור, זו שאלה מאוד תמועה שהמפרשים הרבה מדברים עליה. זה נאמר בפרשת שמיני. בפרשה שלנו הסיפור הזה מסתבך עוד יותר. העלילה מקבלת עוד פרק, וגם היא מאוד תמועה וסבוכה. הפרשה שלנו אומרת שאהרון הכהן היה קשור למעשה שלהם. המעשה, החטא שלהם שבגללו הם מתו, גם לאהרון הכהן היה איזה קשר לזה. לכן הפרשה שלנו פותחת בהזהרה לאהרון הכהן. אל תעשה מה שעשו בניך. ככה הפרשה מתחילה. אל תיפול איפה שנפלו בניך, אל תיכנס איפה שלא צריך להיכנס, כדי שלא תמות כדרך שהם מתו. זאת אומרת, שלאהרון היה איזשהו קשר למעשה שלהם, מה פתאום צריכים להזהיר אותו על מה שהם עשו? מה הוא קשור אליהם? כשילד גונב, לא שולחים מכתב לאבא שלו, תיזהר לו לגנוב. הם חטאו, לא הוא. בכל זאת, הפרשה שלנו פותחת בהזהרה לאהרון הכהן. אל תעשה מה שעשו בניך, שלא תיפול. כאילו שגם הוא קשור, כאילו שגם הוא חשוד במעשה הזה. מה פתאום? אז היום אנחנו רוצים להבין את כל הסיפור של נדב ואביהו. מה היה בדיוק? מה פתאום הם נפלו מתים, שדודים, במשכן? ומה הקשר לאהרון? למה גם הוא צריך לקבל הזהרה? אל תיפול בחטא הזה. כאילו גם הוא חשוד באותו מעשה. נתחיל מהתחלה את הסיפור מפרשת שמיני. אחרי שמשה ירד מהשמיים, אחרי מתן תורה, הוא בא לעם ישראל ומבשר בשורה נפלאה. הקדוש ברוך הוא רוצה לגור איתכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בית, לגור פה בעולם. להקים לו משכן, ושכנתי בתוכם, לחיות איתכם ביחד. בשורה נפלאה, מה יכול להיות יותר משמח? הקדוש ברוך הוא רוצה לגור איתנו, בית שבו ניפגש. למה הדבר דומה? לזוג שמחליטים להתחתן ולעבור לגור יחד. זה הרגע הכי מאושר בחיים. במילא הוא יורד ואומר, תעשו לו משכן. בני ישראל בשיא ההתרגשות, כל אחד נתן כל מה שהיה לו, זהב, כסף, נחושת, אבנים, יריות, קרשים, נתנו, תרמו הכל למשכן, תוך חודשיים הרכיבו את המשכן, וחיכו כמה חודשים שיגיע יום חנוכת הבית, הקדוש ברוך הוא קבע את ראש חודש בניסן. את היום הזה הוא רוצה להקמת המשכן, בני ישראל הזדרזו והכינו את כל המשכן שיהיה מוכן באמת לחודש ניסן. סוף חודש אדר, שבעה ימים הם ערכו חזרה גנרלית. הקימו את המשכן, פירקו אותו, הקימו את המשכן, פירקו אותו, תרגלו את כל העבודה בבית המקדש, משה רבנו ניהל שם את כל הצוות, עמד בחלוק לבן, עכשיו התחלנו, עמד בחלוק לבן, ניהל את כל הצוות בשביל להתארגן על עבודת הבית, וביום השמיני, בראש חודש בניסן, הגיע היום המאושר, הקמת המשכן. אהרון נכנס למשכן, בראש כל הכהנים, לידו משה רבנו, מקריב את הקורבנות הראשונים, כולם מחכים במתח לראות מה יקרה, ואז שהגעת מזל טוב, הנס קורה, האש יורדת מלמעלה. ירדה אש מלמעלה ובערה על המזבח. זה היה הקידושין, זה היה טבעת הקידושין, הרי את מקודשת לי. זה היה הסימן שהקדוש ברוך הוא רוצה את המשכן. זו הייתה התרגשות אדירה. הקדוש ברוך הוא ירד פה לעולם לשכון למטה. זו הייתה התרגשות בשביל כל עם ישראל, אבל בעיקר זו הייתה התרגשות אישית לאהרון הכהן. קודם כל במובן האישי. כאן הוא המנהל, כאן הוא הבעל הבית. עד כאן, אהרון היה רק מספר 2. הוא היה השוליה של משה רבינו. הוא האח המבוגר, אבל הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במשה, באח הצעיר, להוציא את עם ישראל ממצרים, להיות המשיח, להיות הגואל הראשון, ואהרון היה רק המתורגמן שלו, רק הדברן שלו. במשכן, אהרון הוא הבעל הבית, הוא הדמות המרכזית, משה לא יכול לעשות את עבודת המשכן, הוא לא כהן וזרעו לא כהנים. אז זה היה הבשורה לאהרון הכהן. מעבר לכך, היה פה סימן של מחילה לאהרון הכהן. אהרון הרי נשא על כתפו קטם, קטם פלילי, של שותפות במעשה העגל. הוא זרק את הזהב לאש. כל הזמן הוא במתח, אולי הקדוש ברוך הוא שומר לו את האבון הנורא הזה. כשיורדת האש על גבי המזבח, ומתקבלים הקורבנות של אהרון, בשביל אהרון זה סגירת מעגל. הקדוש ברוך הוא מחל לו על חטא העגל, הקדוש ברוך הוא שכח לו, והוא אהרון הכהן, השושבין של עם ישראל, להעלות את הקורבנות למעלה. רגע נפלא לעם ישראל בכלל ולאהרון הכהן בפרט. ואז, כמו בסיפורים, בעלייה הכי גדולה, מגיעה הנפילה הכי גדולה. רגע אחרי שהאש ירדה על המזבח, ואהרון מרגיש כזו התרוממות רוח וכזו הבעת תודה, כמו שכולנו מרגישים במוצאי יום כיפור, צעקות, צבחות, שני הילדים הגדולים שלו, לא אחד, שניים, מתים. נפלו, מתים בקודש הקודשים, במקום הכי קדוש, איך הם הגיעו לשם, מה הם עושים שם בכלל? מתים. התורה אומרת כמה מילים, ויקריבו עזרה, לא מפרטת. והתורה ממשיכה, כמה זה נורא, צריכים להוציא את הגופות שלהם משם. משה רבנו קורא לבני הדודים שלהם, למלשאל ואל צפן, שיוציאו אותם, יש דיון במפרשים, האם הם נכנסו לקודש הקודשים, או שהם הכניסו רק אלונקה והוציאו אותם. איך שלא יהיה, מחזה נורא ביום הגדול הזה. מוציאים אותם, משה ניגש, מנחם את אהרון, וידום אהרון, והעבודה ממשיכה. זה הסיפור בפרשת שמיני. מה היה שם בדיוק? איך הם מתו? וכמו שנאמר בהמשך, ואיך אהרון קשור לכל זה, למה התורה צריכה לפתוח פה את הפרשה עם עזרה לאהרון? תיזהר שלא תמות כדרך שמתו בניך. מה אהרון קשור לעניין הזה? מה הם חטאו ומה אהרון קשור? אז מאוד מעניין במפרשים, במה הם חטאו, יש קשת של פירושים, מהקצה אל הקצה. ממש, אומרים 70 פנים לתורה, זה פשוט דוגמה נהדרת. מהחטאים הכי חמורים והכי שפלים, עד כמו שנראה, עד הרמות הכי גבוהות. נתחיל מההתחלה. הפירושים הפשוטים, הכי קרוב לפשט, הם זלזלו במשכן. הם עשו איזה מעשה של זלזול בקדושת המשכן. לכן הם מתו, לכן הם קיבלו כזה עונש נורא. פירוש אחד, פירוש הראשון אומר, שהם, אחד הפירושים למשל אומר, שהם לא רחצו ידיים ורגליים לפני שהם נכנסו לעבוד במשכן. כשכהנים צריכים לעבוד במשכן, צריכים לרחוץ ידיים ורגליים, הם זלזלו. הם לא רחצו ידיים ורגליים. עוד פירוש אומר, זה רש"י מביא, פירוש נורא, שתו יין, הסתובבו שם שיקורים, פשוט נכנסו שיקורים למשכן, זלזול נורא, אפילו אדם לא נכנס שיקור לבית כנסת, בטח למשכן, מקום כל כך קדוש, נכנסו שיקורים. עוד פירוש, הם נכנסו לקודש הקודשים, נכנסו לביקור, היה אסור להם להיכנס לקודש הקודשים, הם נכנסו. המפרשים מוסיפים עוד דבר, שלא רק שהם נכנסו לקודש הקודשים, שזה דבר אסור, להם זה היה אסור במיוחד, כי לא הייתה להם אישה, ולא היו להם ילדים. כתוב שהכהן הגדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים חייבת להיות לו אישה, הוא חייב להיות נשוי. לפני יום הכיפורים כשהוא נכנס לקודש הקודשים הוא חייב להיות נשוי, ביתו זו אשתו, כי לקודש הקודשים צריך להיכנס אדם שלם, אדם נברא זכר ונקבה, הוא נברא כשהוא לבד הוא חצי נשמה, הוא כמו חלילה אדם נכה שיש לו רק חצי מהאיברים, אז הוא לא יכול להיכנס לשם, צריך להיכנס שלם. להם לא הייתה אישה, לא היו להם ילדים, במילא הם חטאו חטא כפול שנכנסו לקודש הקודשים בלי אישה, בלי ילדים. אז זה ממש חטאים חמורים, שטויי יין, רחיצה, לא רחצו את הידיים ואת הרגליים, נכנסו לקודש הקודשים, הכל חטאים של זלזול במקום המשכן. רש"י מביא עוד פירוש שעושה איתם חסד, לא כל כך חמור, הם לא זלזלו במשכן, אלא הם לא נהגו כבוד במשה רבינו. מה זאת אומרת? כשאהרון הקריב את הקורבנות, אז הם הלכו, הביאו אש זרה, אש מבחוץ, הביאו אש מהבית, מהגז בבית. למה? כי המשנה אומרת שעל האש של המזבח צריך להביא גם אש מן הידיעות, אש רגילה. אז הם הלכו, הביאו אש, וזה היה זלזול במשה רבינו, כי היו צריכים לשאול אותו לפני שעושים דבר כזה. אם משה רבינו עובד במשכן, צריך לשאול אותו לפני שמקבלים החלטה, ולא לעשות, לקבל החלטות ככה לבד. אורו הלכה בפני משה רבם. עוד חטא. אם כן, המשותף בין כל הרשימה שאמרנו, או שהם זלזלו במשכן, או שהם זלזלו במשה רבנו. באופן מאוד מעניין, אחידה, יש לו ספר חומת ענך, ספר פירוש של התנ"ך, אז הוא אומר שהמילים אש זרה הם ראשי תיבות של כל החטאים האלה שהזכרנו. אש א' זה אש זרה, שין אש זה שטויי יין, זין זרה זה זרע, לא היו להם ילדים, לא הייתה להם אישה, ריש זה רחיצה, והי זרה, היי הורו הלכה בפני משה רבם. כל החטאים שלהם נמצאים בתוך המילים אש זרה, ככה אומר החידה בחומת תנ"ך. על כל פנים, לפי זה, הם התנהגו מאוד מאוד בזלזול כלפי המשכן. אני רוצה לומר את זה קצת בצורה גסה, כדי שנבין כמה זה תמוע כל ה... למה נגיע עוד רגע לפירוש היותר גבוה. אם לפעמים, כשאדם מתפרע בכביש, נוסע בצורה מופרעת בכביש, אז אומרים, הוא חושב שהכביש של אבא שלו. יש ביטוי כזה. לפעמים יש מקומות כאלו, מקומות עבודה מכובדים, אני יודע, בבנק, בבורסה, שכולם מתנהגים בנימוס. מי לא מתנהג בנימוס? הילדים של מנהל הבנק. כשמגיע החופש, אז הילדים מרצים בין הדלפקים, לוקחים מתים, דפים, מקשקשים, עושים מה שבא להם, כי זה המקום של אבא שלהם. כשאתה קורא את הפירושים האלה, נדב ואביהו נכנסו לקודש הקודשים בלי רשות, הסתובבו במקדש שיכורים, אתה מקבל את התחושה שזה היה המקום של אבא שלהם. הם התנהגו שם כאילו, אתה יודע, אהרון הכהן הבעל בית של המשכן, זה המקום של אבא שלהם, אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, להיכנס שיקורים, כמה שזה נשמע נורא, אבל ככה מפרשים אומרים, רש"י מביא את זה בעצמו על פי פשט. לא לרחוץ ידיים ורגליים לפני שנכנסים למשכן, להיכנס לקודש הקודשים, כמו ילדים שמבקרים איפה שבא להם. ככה מפרשים אומרים. נו, זה הפירושים הפשוטים שחייבים להתחיל איתם. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, יש גם פירוש אחר לגמרי. וזה הפירוש של האור החיים הקדוש. הוא נותן מבט חדש לגמרי על החטא של נדב ואביהו, והוא משנה את כל התמונה. הוא אומר זה לא הוא אומר, זה כתוב בשיחות של הרבי. הפתרון לחטא שלהם נמצא במילים שמשה אמר לאהרון. אחרי שזה קרה, הסיפור הזה, אהרון נשבר. אפשר להבין, שני ילדים שלו מתים, ככה באופן פתאומי, הילדים הגדולים שלו, אהרון נשבר. משה ניגש ומנחם אותו. אומר לו כמה מילים, לא הרבה, ממש מילים ספורות, וידום אהרון. ואהרון נרגע. מה משה אומר לו? איך אפשר לנחם אבא במצב כזה? השם ירחם, לא עלינו ולא על אף אחד. מה אפשר להגיד לו ולהרגיע אותו? משה אומר לו דבר מדהים. הם גדולים ממני וממך. דע לך שהעובדה שהם מתו, ולא משה או אהרון, מלמדת שהם יותר גדולים מאיתנו. למה? אומר לו משה, היה לי רמז משמיים שזה יקרה. הקדוש ברוך הוא רמז לי לפני כמה חודשים שהוא מסר לי את הציוויים על המשכן שיקרה אסון כזה. וכל הזמן חששתי, אומר משה, שזה יהיה אני או אתה, שאנחנו הכי גדולים פה. אבל עכשיו מתברר לי שהם יותר גדולים, ולכן הם אלה שמתו. הקדוש ברוך הוא אמר לו בפרשת הצווה, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. הקדוש ברוך הוא רמז לו שהוא יתקדש במשכן. איך הוא מתקדש? בכבודי, במכובדיי. הוא יהרוג אחד מהאנשים המכובדים בעם ישראל, על ידי שהוא חטא של זלזול במשכן, וככה כולם יראו עד כמה צריך להיזהר במשכן. כשימות צדיק אחד על אבון של זלזול במשכן, כולם יראו כמה צריך להיזהר. אם צדיק מת על אבון קל, כל שכן שאחרון האנשים צריך להחמיר. אומר משה רבינו, כל הזמן חששתי מהרגע הזה. חששתי מהיום של הקמת המשכן, מהוונקדש בכבודי. ידעתי שיש איזה צ'ק שצריך להיפרע. שמישהו ימות היום וזה יהיה מישהו מהמכובדים. ואומר משה, חשבתי, רש"י מביא את זה, חשבתי שזה יהיה אני או אתה. אבל כשהם מתו, התברר לי שהם גדולים משנינו. אז זה משנה את כל התמונה. נדב ואביהו הם לא שני ילדים מופרעים שמסתובבים בעבודה של אבא שלהם, חס וחלילה. הם שני אנשים יותר גדולים ממשה ואהרון, ולכן בהם השם בחר. ומה היה? מה היה החטא שלהם? למה הם עשו את כל המעשים המוזרים האלה? למה הם שתו יין? למה הם הסתובבו שם איפה שלא צריך להיכנס? אומר האור החיים, בכל דור יש נשמות גבוהות שלא שייכות לעולם הזה. נשמות גבוהות שמשתוקקות להתחבר בקדוש ברוך הוא. שואפות להתקלל באלוקות. כל הזמן מה שהם רוצים זה לצאת מהעולם. זה להיות למעלה. נדב ואביהו היו אנשים כאלה. היו אנשים רוחניים, אנשים שלא שייכים לפה. לפעמים רואים אנשים כאלו. אנשים שלא שייכים לכסף, ולא שייכים לכבוד, ולא שייכים לקריירה. אנשים שמעניין אותם רוחניות. אנשים שנהנים מאיזשהו ניגון טוב, מאיזושהי חוויה רוחנית, מאיזושהי תפילה טובה. זה היו נדב ואביהו. ולכן ביום של הקמת המשכן, עם כל הקדושה הזאת, עם כל האש ששרתה שמה, הנשמה שלהם יצאה החוצה. הם שאפו להתחבר בקדוש ברוך הוא. כל ההתרגשות הזאת, כל האקסטאזה הזאת הרימה אותם למעלה. ומעניין שיש בגמרא סיפור כזה. יש בגמרא סיפור על אדם כזה. על אדם שאלו היו החיים שלו. חיים של דבקות בשכינה, ובאמת גם הוא מת צעיר, כמו נדב ואביהו. רגע, עוד רגע אני אסביר את כל החטאים. אני רק מקדים בשביל לחבר את זה, לסבר את האוזן, לחבר את זה למציאות. לספר סיפור. היה יהודי שקראו לו בן עזאי. בן עזאי, אחד התנאים, מוזכר בפרקי אבות. בן עזאי היה תלמיד של רבי עקיבא, ואחר כך הפך להיות חתן שלו. הוא התחתן עם הבת של רבי עקיבא. אומרת הגמרא שלאשתו, לבת של רבי עקיבא, היה את המזל של אמא שלה. כבשה, אומרת הגמרא, הולכת אחרי כבשה. בת הולכת אחרי אמא. ולבת של רבי עקיבא היה את המזל של אמא שלה. איזה מזל היה לאמא שלה, לאשתו של רבי עקיבא? היא חיה לבד. רבי עקיבא התחתן איתה. אבל אחרי תקופה קצרה, החליט ללכת ללמוד, גילה את האור, עזב אותה ל-12 שנים, הלך ללמוד. אחרי 12 שנים הוא חוזר הביתה, הוא שומע אותה אומרת, הלוואי לך עוד פעם. הולך עוד פעם, חוזר אחרי 24 שנים, חיה לבד. אומרת הגמרא, לבת שלה היה את אותו מזל. בלי לדעת, היא התחתנה גם עם בחור כזה. התחתנה עם בן עזאי, בהרבה התלהבות. אבא שלה אמר, רבי עקיבא אמר שזה התלמיד הכי טוב שלו, הבחור הכי טוב בישיבה, התחתנה, שמחה שקיבלה כזה בחור. מה היה הסוף? תקופה קצרה אחרי החתונה, הוא אומר לה, מצטער גברת, אני לא יכול לעמוד בחיי משפחה. לא יכול לקום כל בוקר להלביש את הילדים, לחזור בערב, לתת להם ארוחת ערב, לשבת בערב, לדבר עם האישה, מה היה, איך היה. לא מסוגל, נפשי חשקה בתורה. התגרש ממנה, עזב אותה. תקופה קצרה אחרי החתונה. הגמרא אומרת שהוא אמר, הוא אמר משפט מדהים במסכת יבמות, הוא אמר שמי שאין לו ילדים, הרי זה כאילו שופך דמים. ככה אמר בן עזאי. התנפלו עליו כולם ואמרו לו, רבי, אתה מקשיב לעצמך? אתה אומר שמי שאין לו ילדים שופך דמים, עזבת את אשתך. הוא אמר, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה? אני יודע את האמת, שצריך להביא ילדים, אבל לא מסוגל. לא יכול לעמוד בזה, אין לי את האופי. יש נשמות גבוהות שלא יכולות להיכנס למסגרת של פרנסה, ומסגרת של משפחה, ומסגרת של חיים. זה אנשים ששואפים לעלות למעלה. ומה היה הסוף של אותו בן עזאי? גמרא מספרת במסכת חגיגה. היו ארבעה תנאים שנכנסו לפרדס, התחילו ללמוד קבלה, התחילו ללמוד על הספירות הגבוהות, ומה קרה לו? הציץ ומת. הציץ ומת. לא, היה מי שהציץ ונפגע, הוא הציץ ומת. הוא מת. הוא התחיל ללמוד קבלה, הנשמה שלו יצאה החוצה. הוא לא יכל להיות בעולם הזה. כשהוא התחיל ללמוד על עולם האצילות ועולם הבריאה, הנשמה שלו יצאה החוצה. זה היו נדב ואביהו. נדב ואביהו, אומר האור החיים, נקרא את הלשונות שלו, שבע לשונות הוא כותב, על האהבה שלהם לקדוש ברוך הוא. זה היו אנשים שכשהמשכן נבנה, הנשמה יצאה החוצה, הם לא יכלו להיות ככה. ועכשיו נבין את כל המעשים המוזרים שהם עשו. הם נכנסו לקודש הקודשים, בטח שהם נכנסו, כי רק פתחו את שערי המשכן, הם רצו פנימה לארון לחבק אותו. כל החיים הם חיכו לרגע הזה של להרגיש את הקדושה הזאת, להרגיש את האור ששורה במשכן. והם שתו יין, בטח שהם שתו יין. למה שותים יין? כשרוצים לברוח מהגשמיות, כשרוצים להתעלות מעל חיי החומר, לשכוח קצת את הדחיפה לכסף, את הדחיפה לקריירה ואת הדחיפה לתאוות, השותים קצת וודקה, מתרוממים קצת. זה מה שעשו נדב ואביהו, הם היו החסידים הראשונים. הם השתמשו ביין בשביל לברוח מהעולם הזה. זה, ולכן הם לא התחתנו. בדיוק כמו אותה סיבה, ולכן הם לא הביאו ילדים. כל החטאים האלה, שהמפרשים האחרים רואים בהם חטאים נוראים, לפי האור החיים, זה לא היה חטאים, זה היה דרך חיים שלהם. אולי זה חטא למעשה, למעשה זה חטא, הם הרי מתו. אבל הם לא עשו את זה בגלל פריקת עול, כמו שאמרנו, בגלל ילדים שמשתוללים בבנק של אבא שלהם. הם עשו את זה כי הנשמה שלהם יצאה החוצה. כי הנשמה שלהם שאפה להידבק בקדוש ברוך הוא. אגב, גם בדורות אחרונים, בסיפורים של אדמורי חב"ד גם יש סיפורים כאלה. מסופר על אדמור הזקן, בעל התניא, שהוא היה לומד חברותא עם רבי אברהם המלאך, עם הבן של המגיד ממזריץ'. הם היו לומדים ספרי חסידות, ספרי קבלה, עניינים גבוהים. יום אחד באמצע הלימוד, אדמור הזקן אומר לו, אברהם, אני רוצה רגע להפסיק. מה אתה רוצה? אדמור הזקן פותח את השקית. מוציא בגל, בגל זה לחמנייה, אבל לא איזה פת לחם מעופש, פת במלח תאכל. לחמנייה, מושקעת, כמו שצריך, מהמאפייה. מורח עליה חמאה, לא סתם, תאווה כפולה שחסיד ימרח חמאה ללחם, אתה לא יכול לאכול קצת חמאה וקצת לחם. באמצע הלימוד על הקבלה, הוא מורח את החמאה ללחם ואוכל. רבי אברהם המלאך הסתכל עליו נדהם, זה מה שיוצא מכל הלימוד. אומר אדמור הזקן, אני הרגשתי שעוד רגע הנשמה יוצאת לי מהגוף. הרגשתי מכל הלימוד שאנחנו לומדים שאני מאבד את הקשר עם המציאות. הייתי צריך קצת בגל, קצת לחמניה וקצת חמאה בשביל שהנשמה תתחבר עם הגוף, שהיא תימשך חזרה לעולם הזה. אנחנו יודעים, כשאוכלים ארוחת בוקר, אז הנשמה מתחברת לעולם. על הבן של אדמור הזה... להתחבר לגשמיות. לגשמיות, למציאות, כן. על הבן שלו, האדמור האמצעי, כתוב שכשהוא התחתן, הוא התחתן בחור צעיר, בן 14 או 15, כשהוא התחתן, אחרי החתונה הוא הגיע הביתה, כתוב שהוא התעלף. הוא הקיא, הוא התעלף, יש כמה גרסאות. הוא חשב, הוא למד בחסידות, שהוא מתחתן עם ספירת המלכות, שאישה זה ספירת המלכות, זה כל העניינים הגדולים. כשהוא התחתן הוא ראה שהוא מתחתן עם מלכות של מטה, לא עם מלכות של מעלה. הוא התעלף. היו אנשים שלא היו שייכים לעולם הזה, לא היו שייכים למציאות, אנשים שהקשר שלהם עם העולם היה צריך משהו ש... איזה בייגל בשביל לתפוס אותו. זה היה... בשעת אמירת המאמר הוא החזיק מטפחת, נכון? יש רגעים של קדושה שאדם צריך משהו שיחבר אותו לעולם הזה. ואומר האור החיים, זה מה שהיה נדב ואביהו, זה שתי נשמות שיצאו מהעולם הזה. שתי נשמות שהקדושה, האקסטזה של יום הקמת המשכן, הוציאה את הנשמה שלהם החוצה. הם לא יכלו לעמוד בזה. נקרא את זה במובא 4, בעמוד 25 בחוברת, מובא 4. כך מפרש האור החיים את המיטה הזאת שלהם, מיטת נשיקה הוא קורא לה. מיטת נשיקה שהנשמה נושקת בקדוש ברוך הוא, נותנת נשיקה לשכינה ועולה למעלה. אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימות הוא מובא 4. פירוש, שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש, ובזה מתו. והוא סוד הנשיקה שבה מתים הצדיקים. על אהרון הכהן כתוב שהוא מת מיטת נשיקה, ומשה רבנו גם חמד מיטה כזאת. אומר אור החיים, מה זה מיטת נשיקה? מיטת נשיקה הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא נושק כביכול על הצדיק. השכינה מתקרבת אל הצדיק, ואז הנשמה של הצדיק יוצאת החוצה. נמשכת ונדבקת ועולה למעלה. על רשב"י מסופר, אנחנו מתקרבים ללג בעומר. איך הייתה, מסופר בסוף ספר הזוהר, באיך היה המיטה של רשב"י, אש הקיפה אותו, והתלמידים לא יכלו לראות אותו, והנשמה יצאה. השכינה יורדת למטה ולוקחת את הצדיק אליה, והנשמה של הצדיק נדבקת בשכינה ויוצאת. והנה הם שווים למיטת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם. השכינה יורדת למטה, האש יורדת למטה ולוקחת את הצדיק. ואילו הם נתקרבו לה, הם הנשמה שלהם יצאה החוצה ונדבקה בשכינה. והוא אומרו בקורבותם לפני השם, זה לשון הפסוק בתחילת הפרשה, בקורבותם לפני השם וימותו. הם התקרבו אל השם ואז מתו. מעצמם, הם נכנסו לקודש הקודשים ומתו. ואומרו וימותו בתוספת וב, רמז הכתוב הפלאת חיבת הצדיקים, שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקרוב. הם ידעו שהם הולכים למות, אבל הם לא יכלו לשלוט בעצמם. הם רצו פנימה לקודש הקודשים מהאהבה הגדולה הזאת לקדוש ברוך הוא. וכאן הוא אומר את הלשון המפורסמת שלו, לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם. הם רצו לקודש הקודשים. הם היו שטויי יין. הם היו לא נשואים. הכל, כל החומרים, בשביל שהנשמה תצא החוצה. בשביל שהנשמה יהיה לה כלות הנפש ותעזוב את העולם הזה. זה היו נדב ואביהו. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, שאלה היו נדב ואביהו, שנדב ואביהו היו שתי נשמות גבוהות, שהנשמה שלהם פרצה החוצה, עזבה את הגוף, אנחנו מבינים את ההזהרה לאהרון הכהן. אנחנו מבינים את השאלה שבה פתחנו, פרשת השבוע שלנו פותחת בהזהרה לאהרון הכהן. נקרא את זה במובא אחד, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימותו. השם דיבר אליו אחרי מות שני בני אהרון. של מה התורה מזכירה שזה היה אחרי מות שני בני אהרון? למה התורה צריכה לפגוע? למה התורה צריכה לפגוע באהרון ולהזכיר לו את מות בניו? הקדוש ברוך הוא הרי הולך ללמד בפרשה את דיני יום הכיפורים. כל הפרשה עוסקת בדיני יום הכיפורים. למה הקדוש ברוך הוא צריך להזכיר לו, תראה אני מדבר אל משה שיעביר אל אהרון אחרי מות הבנים? אנחנו יודעים שכשקורה לו עלינו ולא על אף אחד לאדם אסון, אז אנחנו לא מזכירים את האסון הזה. כשמדברים איתו אחר כך, כשהוא בא לבית הכנסת, אחרי השבעה, אחרי השלושים, עושים סביב, סביב, לא לדבר על זה. לא להזכיר את זה, לא להכאיב לו, לא לפגוע בו. אני מדבר על אסון טראומטי, לא שמת האבא בגיל 100. כשקורה אסון נורא, חס וחלילה, לא עלינו, אז עושים הכל כדי לא להכאיב, כדי לא להזכיר. והתורה עושה את ההפך. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. מות שני בני אהרון בפרשת שמיני. מה חזרנו לזה עכשיו? זה בכלל לא קשור לפרשה. אומר רש"י בטח, כי הקדוש ברוך הוא הזהיר את אהרון. אני הולך להגיד לך עכשיו לא להיכנס לקודש הקודשים, רק ביום הכיפורים. אז אני מזכיר לך את מה שהיה עם בניך. למרות שזה לא נעים ולא יפה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מזכיר לך שלא תמות כדרך שמתו בניך. אני מזהיר אותך שלא תעשה מה שעשו הם. ורש"י מביא לזה משל, כל כך לכאורה מוזר, מחולה, היה אדם חולה שהיה לו חום גבוה. מה רוצה אדם שיש לו חום גבוה? מחפש משהו קר לשתות כדי להוריד את החום. מחפש לעטוף את עצמו בשמיכות קרות. בא אליו, הרופא אמר לו, אל תעשה את זה, זה מסוכן. אבל הוא לא שמע על הרופא, כי היה לו חם מאוד. בא אליו עוד רופא ואמר לו, אם תעשה את זה, אתה תמות. אז הוא התחיל להבין. אומר רש"י, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון הכהן. אל תעשה את מה שעשו בניך, כי אם אתה תעשה את זה, אתה תמות. למה אהרון צריך כזאת עזרה? בגלל שהבנים שלו חטאו, גם הוא חטא. אם הילד גנב, שולחים מכתב לאבא, אל תגנוב. מה זה קשור? אבל אחרי ההקדמה של האור החיים, זה מובן. נדב ואביהו נכנסו לקודש הקודשים כי הנשמה שלהם השתוקקה למעלה. גם אהרון כנראה היה חשוד בזה. אהרון גם היה חשוד בתשוקה כזאת רוחנית שתגרום לו להיכנס לקודש הקודשים. יש לו את המפתחות. הוא עלול כל ערב בתיקון חצות להיכנס לשם. ואיך אנחנו יודעים שאהרון חשוד בזה? רש"י לא צריך להסביר את זה, אומר הרבי, זה כל כך פשוט. כי ילדים דומים לאבות. בנים דומים לאבות. ילדים דומים להורים שלהם, גם לאבא גם האמא, נראה את זה. זה אחד הדברים הפשוטים שמבוארים בחז"ל בכל כך הרבה מקומות, ונביא לזה דוגמה. ילדים דומים להורים. אם אתה רואה ילד קדוש, אם אתה רואה נדב ואביהו, אנשים שהנשמה שלהם יוצאת מאהבה לקדוש ברוך הוא, כנראה שגם באבא יש משהו כזה. יש באבא איזו נטייה לרוחניות, איזו דבקות גדולה. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולומר לו, אל תעשה את מה שעשו בניך. אתם משפחה בעייתית. אתם משפחה חולת אהבה, אני, כמו ששלמה המלך אמר. אתם אנשים עם חולת אהבה לקדוש ברוך הוא. תיזהר, מתים מדברים כאלו. אל תעשה את זה. וזה דבר פשוט שכתוב בהרבה מקומות. אנחנו נביא לזה כמה דוגמאות. נתחיל דווקא מדוגמה שלילית. יש את הסיפור עם בת בילגה, מרים בת בילגה. מרים בת בילגה הייתה נערה ממשפחת כהנים, מפורסמת וחשובה. המשפחה שלה היה לה משמרת בבית המקדש. אחת מה-24 משפחות, משמרת חשובה. אבל בתקופת החשמונאים, תקופת היוונים, היא הלכה והתחתנה עם בחור יווני. התחתנה עם גוי עם יווני, עזבה את המשפחה שלה. ולא רק זה, יום אחד היא נכנסה לבית המקדש. בית המקדש היה פרוץ, הרי היוונים עשו שם ככל העולה על רוחם, העמידו פסל וכל העניינים. והיא הייתה ממשפחת כהנים, היה לה אישור כניסה, VIP לבית המקדש. נכנסה למקדש, ניגשה למזבח, לקחה נעל, חוותה על המזבח פעמיים, ואמרה, לוקוס, לוקוס, זאב, זאב, עד מתי אתה מחלה את ממונם של ישראל? מקריבים עליו קורבנות, הוא מחלה את ממונם של ישראל, ואתה לא עוזר להם בעצרתם. אתה לא עוזר לעם ישראל, תראה, עם ישראל מושפל, היוונים שולטים בהם, המקום מחולל. וככה היא כאילו אומרת בציניות למזבח, אתה אוכל את ממונם של ישראל ולא מספק את הסחורה, ולא עושה את העבודה, לא שומר עליהם, לא מגין עליהם, לא מציל אותם. ככה היא צעק. זו הייתה בושה גדולה, נערה, מתייבנת, שניגשת למזבח, חובטת עליו עם נעל. אז הענישו את המשפחה שלה. הענישו את אבא שלה בשלושה עונשים, זה משנה האחרונה, השורות האחרונות במסכת סוכה, שהמשמרת שלהם בבית המקדש, הם מקבלת שלושה עונשים שלמען ישמעו ויראו. הם היו מקבלים את לחם הפנים בדרום, לא בצפון, הם היו צריכים לקחת סכינים של שחיטה ממשמרת אחרת, ועוד עונש, המקום ששמים את הראש של הבהמה, הם לא היו יכולים, לכל משמרת היה מקום שבה הם היו שמים את הראש של הבהמה בשחיטה. הם היו צריכים להשתמש במקום של השכנים, לא שלהם. שיהיה סימן. שואלת הגמרא, מה אבא קשור לחטאים של הבת? בחורה התקלקלה, עזבה את הבית, התחתנה עם בחור יווני, האבא צריך להפסיד בגלל זה, כזה עונש חמור, כזאת בושה בבית המקדש שכולם ידעו מזה? אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נ"ה, משפט מדהים. ילד אומר בשוק את מה שאבא ואמא אומרים בבית. ילד אומר בשוק את מה שאבא ואמא אומרים בבית. הגמרא אומרת גם אבא וגם אמא. אז הוא אומר את זה בצורה גסה, הוא אומר את זה בצורה בוטה, והם אומרים את זה אולי בעדינות, נראה עוד מעט את היחס. איזה הידרדרות יש בין אבא לילד? אבל ברמה השלילית, אם אתה רואה משהו גדול אצל ילד, זה קיים בזעיר אנפין אצל האבא. ויש לזה עוד דוגמה. אלישע בן אבויה, אחר, שהגמרא לא מזכירה את השם שלו, קוראת לו אחר. רבי מאיר, תלמידו הנאמן, פעם שאל אותו, עם יד על הלב, רבי מאיר הרי המשיך להיות איתו בקשר, יש את הסיפור, שרבי מאיר המשיך להיות איתו בקשר גם אחר כך, כולם עזבו אותו. רבי מאיר אומר לו, רבי, עם יד על הלב, איך זה קרה לך? היית תנא, חשוב, איך עזבת את בית המדרש? אז הוא אומר לו, זה בגלל אבא שלי. ככה הוא מספר לו. הוא מספר לו, לפני שנולדתי, אבא שלי עשה מסיבה בבית. אבא שלי היה אדם חשוב, אבוי היה אדם חשוב. והזמין את החכמים, וגם הזמין איזה להקה. זה כנראה היו כאלה ימים פתוחים, והלהקה שר השירים יוונים. והוא, אבוי, עמד ורקד איתם ושר שירים יוונים, הוא אהב מוזיקה לועזית, שר איתם ביחד. ובצד יושבים רבי אלעזר ורבי יהושע, תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, גדולי התנאים. ופה בצד שרים להם מוזיקה יוונית, והם פה, אבל מצד שני אבוי היה אדם חשוב, אז הם לא יכלו לעזוב את הבית. אז מה הם עשו? אז הם התחילו ללמוד תורה, להתווכח בקולי קולות, לקוות שהקול שלהם יגבר על הקול של המוזיקה. וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם, מהקדושה של הלימוד. אבוי עומד בצד, ורואה את החכמים לומדים תורה, ואש מקיפה אותם. איזה קדושה, איזה התקרבות לשכינה. אז הוא אומר, מצא חן בעיניו, אז הוא אומר, הלוואי שהבן שלי גם יהיה כזה. אבל הוא לא רצה את הקדושה, הוא רצה את הכבוד הזה, את ההתרוממות רוח הזאת, שיהיה לו גם בן איש רוח כזה, שיכול לשבת בתוך מוזיקה יוונית וללמוד. אומר אלישע בן אבויה, מזה קרה הדרדור שלי. מאבא שרוצה ילד בשביל כבוד, בשביל הצלחה, בשביל חשיבות, אז קורה ילד שמדרדר עד כדי כך שמתנה הוא הופך לעזוב את הדרך עד שקוראים לו אחר. כל דבר מתחיל בזה רנפין אצל אבא, ולמה לדבר בצורה שלילית? בואו נדבר בצורה חיובית. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה, משנה במסכת אבות. היו לרבי יוחנן בן זכאי 5 תלמידים, ורבי יהושע בן חנניה היה אחד מהחשובים שבהם. המשנה מתארת אותו כאדם מושלם, גם גדול בחוכמה וגם גדול בדרך ארץ. הוא ידע שפות, הוא היה איש מדיני. יש הרבה סיפורים, כשהיו צריכים לשלוח שלוחים לרומי, זה היה אחרי החורבן, בתקופת אדריאנוס, היו שולחים את רבי יהושע בן חנניה. יש סיפורים עם בת הקיסר, הרבה סיפורים יש עליו. הוא היה איש מאוד מרשים, גם בחוכמה שלו, בתורה שלו, וגם בהליכות שלו. אומרת המשנה, שאלו את רבי יוחנן בן זכאי, איך צומח אדם כזה? הוא אמר שתי מילים. אשרי יולדתו, זה אמא שלו, הוא אמר. כשהיא הייתה איתו בהיריון, היא הייתה הולכת לבתי המדרש ואומרת לחכמים, תברכו את הבן שלי. שיהיה לי בן גדול. בן תלמיד חכם. וכשהוא נולד, היא שמה את ההריסה שלו בבית המקדש, בבית המדרש. לא שלחה אותו למעון, שלחה אותו לבית המדרש. שם היה יושב כל היום ושומע דברי תורה. ככה צומח ילד כזה. זה אשרי יולדתו, זה הזכות של האמא שלו. ככה צומח אדם כמו רבי יהושע בן חנניה, כל כך גדול. במילא, אומר הרבי, זה הסיבה שהתורה פונה לאהרון ומאיימת עליו. בצורה כל כך, מה שאומר, משל לחולה. היא מתייחסת אליו כמו אדם חולה, במחלת אהבה. למה? מי אמר לתורה? הילדים שלו חטאו, מה זה קשור אליו? אומר הרבי, התורה לא צריכה להסביר אפילו. רש"י מניח את זה כדבר פשוט. אם אתה רואה ילדים גדולים, כנראה שיש להם אבא גדול. ואם אתה רואה ילדים שחולים במחלת אהבה, לקדוש ברוך הוא, גם האבא חולה במחלה הזאת. ולכן צריך להזהיר אותו. אל תעשה את מה שעשו בניך. זה מסוכן, אתה תמות כדרך שהם מתו. זה רעיון פשוט, אומר רבי, שאפילו, זה מונח בפשטות שלא צריך להסביר אותו אפילו. לכן התורה פותחת את הפרשה שלנו עם אזהרה כל כך חריפה לאהרון. תיזהר, תיזהר, תיזהר. יש לכם במשפחה בעיה של בריחה מהגוף. בריחה מהמציאות. במילא, תשלוט בעצמך ואל תיכנס לקודש הקודשים. נחתום את העניין הזה במובאה 5, בקטע השני, משנה במסכת עדויות. האב זוכה לבן, מה האבא נותן לבן? שואלת המשנה במסכת עדויות. אז היא אומרת ככה, בנוי, אבא נותן לבן את מראה הפנים, את היופי, בכוח, את הכוח הפיזי, בעושר, זה פשוט, עושר עובר בירושה, בחוכמה ובשנים. אריכות ימים, בדרך כלל אריכות ימים מדבר תורשתי, עובר בגנים, הבן, היא אומרת, מקבל את זה מהאבא. כל הדברים האלה הבן מקבל מהאבא. ולכן, בא פה רשי ואומר, משל לחולה, גם אהרון הוא חולה וגם אהרון צריך את העזרה הזאת. רבי מוסיף נקודה מאוד יפה, נקודה מאוד חדה. רשי אומר, משל לחולה. היה חולה, כמו שאמרנו, שהיה לו חום גבוה, והוא רצה לצנן את עצמו. אז בא הרופא והזהיר אותו, אל תעשה שני דברים. נקרא את זה בפנים, מה תלמוד לומר? היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה, שנכנס אצלו רופא. אמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. הרופא, החולה היה חולה בחום, הוא רצה לצנן את עצמו. אז מה הוא עשה? הוא רוצה לאכול דברים קרים, לאכול גלידה, והוא רוצה לשכב במקומות קרים. כשיש לילד חום, מה עושים? עוטפים אותו בשמיכות קרות. אז כשהרופא הראשון אמר לו את זה, אל תעשה את זה, הוא לא הקשיב לרופא. למה? כי חם לו, כי יש לו חום, והוא צמא, הוא קמא על הקור הזה. בא רופא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. במילא אהרון הכהן באותו מצב שהקדוש ברוך הוא צריך לאיים עליו. שואל הרבי, מה זה הדיוק הזה ברש"י? שלא תאכל צונן ולא תשכב בתחף. אמרו לאהרון הכהן, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחף. מה הפירוש? רש"י לא מביא סתם מילים. מה הכוונה במשל הזה? מה העומק של רש"י? כל מילה ברש"י היא כל כך מדויקת. אומר הרבי, אהרון, כמו שאמרנו, אהרון הכהן הוא חולה אהבה. הוא חולה לקדוש ברוך הוא. הוא משתוקק להידבק בקדוש ברוך הוא, ויש לו את המפתחות, הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים. זה עלול לגרום לו לעשות שני דברים. א', לאכול. לאכול קורבנות, להקריב הרבה קורבנות כדי להתחבר כל הזמן לקדוש ברוך הוא. להכניס לתוכו קורבנות. וב', הוא עלול להיכנס למקום קודש הקודשים. להקיף את עצמו במקום קדוש. אז הוא עלול לאכול קורבנות, להכניס לתוכו, ולהקיף את עצמו בקדושה של קודש הקודשים, להיכנס לתוך קודש הקודשים. זה בדיוק מה שהחולה הזה עושה. החולה הזה רוצה לאכול צונן, להכניס לתוכו צונן כדי לקרר את עצמו, וגם לשכב בתחב, להקיף את עצמו במקומות קרים כדי להתקרר. אומרים לאהרון הכהן, אל תאכל צונן, אל תאכל קורבנות כדי להרוות את החום, את מחלת האהבה שלך, ואל תשכב בתחב, ואל תכניס את עצמך לקודש הקודשים, למקום כזה של קדושה. את שני הדברים אל תעשה. אל תכניס לתוכך קורבנות, ואל תשכב במקום קדוש, למרות שאתה מאוד רוצה. למרות שאתה רוצה בכל רגע להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אל תעשה את זה. כי זה לא העניין, לא זה השליחות. השליחות היא דווקא לפעול פה בעולם ולהוריד את העניינים פה למטה. ראיתי שיחה של הרבי בתשמ"ה, שהוא אומר שהאריז"ל אומר בשער הגלגולים, שנדב ואביהו התגלגלו בעולם שלוש פעמים. הם הרי מתו צעירים, באמצע החיים שלהם. לא השלימו את השליחות. כשנשמה... כן, בגיל שם, כן, יש כמה... יש כמה דעות. כי יש דעה כזו. יש דעה כזו. אז הם לא השלימו את השליחות שלהם. ילדים כל כך צעירים שמתו. אז במילא ברור שהנשמה לא משלימה את השליחות, היא צריכה לרדת לעולם עוד פעם. אז אומר האריז"ל בשער הגלגולים שהם נפלו, ירדו לעולם שלוש פעמים. בנשמתו של פנחס, פנחס זה אליהו, הזכרת את אליהו, בנשמתו של שמואל הנביא, ובנשמתו של רבי אליעזר בן עזריה. שלוש פעמים ירדו לעולם. האנשים האלה תקנו את החטא של נדב ואביהו. כי שלושת האנשים האלה, כך מסביר הרבי, היו הפוכים מנדב ואביהו. נדב ואביהו ברחו מהעולם הזה. שלושת האנשים שהזכרנו חיו בעולם הזה ועשו בדיוק מה שצריך. כשהם הגיעו לרגע של מבחן, הם את כל הקדושה שלהם, את כל העוצמות שלהם, הם הורידו פה בעולם בצורה מעשית. א' פנחס, שעמד מול ההתמודדות של זמרי, וידע מה לעשות. הוא לא צעק, והנשמה שלו לא עלתה למעלה, אלא הוציא את החרב ופגע בזמרי, ובזכות זה קינה את קינתי, בזכות זה הפסיק את המגפה. שמואל הנביא 52 שנה, היה נביא, עמד בראש עם ישראל, ורבי אליעזר בן עזריה. רבי אליעזר בן עזריה, עליו אני רוצה לדבר, כי הרבי ממש מסביר את הנקודה הזאת מאוד יפה. רבי אליעזר בן עזריה היה איש מאוד מאוד מעניין. מצד אחד, הוא היה נשיא ישראל. הנשיא הכי צעיר, הוא התמנה לנשיאות בגיל 18. לכאורה אדם רוחני, אדם שמנהיג את עם ישראל, תלמיד חכם מופלג. ביום שהוא נבחר, אז כל השאלות שהוא בבית המדרש נפטרו. מצד שני, הוא היה עשיר שלא היה כמוהו. הוא ניהל עסקי ביזנס חובקי עולם. המשנה אומרת, הגמרא אומרת, שהוא כל שנה היה מפריש 120 אלף בעגלים בתור מעשר בהמה. סליחה, 12 אלף עגלים בתור מעשר בהמה. זה היו המעשרות שלו. כל שנה 12 אלף. אז היו נולדים לו פי 10. כל שנה. הוא החזיק חוות ענקיות עם בהמות, עם בעלי חיים. מצד אחד הוא היה אדם כל כך גדול. אדם רוחני, מנהיג ישראל, ראש ישיבה. רבי אליעזר בן עזריה. יש עליו סיפור, איך הוא התמנה. סיפור מפורסם בכמה מקומות בש"ס. רבן גמליאל היה נשיא ישראל. אבל רבן גמליאל היה אדם תקיף. אדם של בית שמאי. הוא סגר את בית המדרש, הוא אמר שיעמיד שומר, שלבית המקדש נכנסים רק אנשים שתוכם כברם. רק אנשים שהם בחיצוניות כמו בפנימיות, שבאמת רוצים ללמוד תורה. לא אנשים שבאים פה בתור שדה תעופה, לשמוע וללכת. אז סגר עם שומר. אחר כך רבי יהושע הרגיז אותו כמה פעמים, שלוש פעמים הוא פגע בו. הוא פגע חמורות ברבי יהושע. חכמים ראו את זה, אמרו צריכים להוריד את רבן גמליאל מהנשיאות. למרות שהוא ממשפחת נשיאים מדורי דורות, אבל אי אפשר לעמוד בקצב הזה. נשיא ישראל צריך להיות אדם סימפטי, אדם חברתי. הורידו אותו מהנשיאות, הורידו אותו מההנהגה. את מי מנו במקומו? שמו עיניהם ברבי אליעזר בן עזריה. הבעיה היא שרבי אליעזר בן עזריה היה בן 18. היה בחור, בחורצ'יק בישיבה. הוא יהיה נשיא ישראל. אמרו לו, שמנו עליך עין. חזר הביתה, הוא כבר היה נשוי. זה גם כנראה תיקון לנדב ואביהו. בגיל 18 הוא כבר היה נשוי, והוא אומר להם, הוא אומר לאשתו, תשמעי, מציעים לי להפוך להיות נשיא ישראל, ראש הישיבה. היא אומרת לו, אין לך שערות לבנות. יש לך זקן של בחור בן 18, כאילו, איך אתה תשב על הכיסא של רבן גמליאל? איזה ניסיון חיים יש לך? איזה חוכמת חיים יש לך? קרה נס, בבוקר הוא קם עם שערות לבנות. אז בגיל כל כך צעיר הוא מתמנה לנשיא ישראל, אומרת הגמרא, איך שהוא נכנס, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הוציא את השומר, פתח את השערים, באותו יום התווספו 400 ספסלים לבית המדרש. אלפי תלמידים נכנסו, פתח, כל הגישה שלו הייתה שונה. וכל שאלה שהייתה באותו יום נפטרה. הוא היה אדם כל כך גדול, ומצד שני הוא עסק בביזנס, והפריש מעשרות, למרות שהיה מדובר בכאלה כמויות של סחורה, שזה ניסיון גדול. הוא ידע להביא את הקדושה שלו לתוך העולם הזה. זה התיקון לנדב ואביהו. לא לברוח עם הנשמה שלמעלה. לא להסתפק בקדושה של יום כיפור, אלא לדעת להביא את כל הקדושה שלך, את כל האמונה שלך, את כל הערכים שלך, לחיי היום-יום. זה המבחן של האדם. יש פתגם חסידי מפורסם שאומר, לא חוכמה למות כמו יהודי, חוכמה לחיות כמו יהודי. הרבה אנשים, רבי אליעזר בן דרודאי גם עשה תשובה ומת כמו יהודי, אבל החיים שלו. הדרישה מאיתנו היא לחיות יום-יום כמו יהודי. חשבתי מה אפשר ככה לקשר את זה קצת משהו מעשי בצורה שהיא יותר, מדובר על עניינים כל כך גבוהים, הפרשה הזאת מדברת על יום כיפור. אז ראיתי מכתב של הרבי, שהוא אומר רעיון כזה נפלא שבדיוק קשור לכאן. הוא אומר, ביום כיפור כולנו מתרגשים ומתלהבים, לך אלי תשוקתי, הנשמה יוצאת מהגוף, בתפילת נעילה כולנו נשבעים ש... התעלות הרוח שנהיה צדיקים גמורים. איך שיוצא הצום, אנחנו מתנפלים על ה... אבטיח שמוצא הצום כאילו לא היה יום כיפור. אז איך אפשר? זאת אומרת הרבי, השיטה של היצר היא שביום כיפור להרים אותנו למעלה. לדבר החלטות גדולות, שוואלה מהיום נהיה חסידים גמורים. הוא לא רוצה שנקבל החלטות ספציפיות. הוא לא רוצה שנמקד את ההתרגשות הגדולה, את התשוקה הגדולה, בהחלטות קטנות, במעשים קטנים. אבל ההתמודדות האמיתית היא לקחת את כל ההתרגשויות הגדולות ולקשר את זה בקטן, במעשה. לכן אצל חסידים מקובל בראש השנה לקבל איזה עידור. לא משהו גדול, אבל לקשר את הקדושה של ראש השנה עם איזשהו משהו מעשי. אני יודע, ללמוד רבע שעה חסידות לפני התפילה, לתת קצת יותר צדקה, להקפיד יותר על מניין, כל אחד עם איזשהו עידור קטן. כדי לקשר את כל ההתעוררויות הגדולות עם משהו קטן ומעשי. נקרא את זה בפנים, זה מכתב כללי של הרבי מימי הסליחות אף שנחב ג' למרבה הצער, ההתרוממות הרוחנית של ראש השנה ועשרת ימי תשובה לא נוצלה במידה הראויה. הימים הנוראים חלפו, כותב הרבי, ובקהילות רבות ההתרוממות נעלמה ולא ניכר שינוי ושיפור בחיי היום-יום. אחת הסיבות לכך היא שלא מנצלים את ההתרוממות וההשראה של הימים הנוראים באופן מעשי. הימים מנוצלים להצהרות כלליות ובעיות כלל עולמיות, מסרים שלא מחייבים אף אחד, ובוודאי לא בשטח הפרטי של כל אחד. הדבר נוח לכולם, ויש לכך גם הצדקה, שהרי ראש השנה מקיף את כל הבריאה, וצריך לדבר על עניינים גדולים שדורשים שינוי. מוטב להקדיש את תשומת הלב, כותב הרבי, לחשבון נפש אישי בנוגע לחיי היום-יום. כי דווקא בכך יש להחלטה של האדם את מלוא ההשפעה. תתעסק עם הדברים שאתה יכול לשנות אותם, בדברים הקטנים, ולא עם ההתרגשויות הגדולות האלה שמוציאים אותך מהחיים ומוציאים אותך מהעולם. כי לזה אין תוקף, לזה אין משמעות מעשית. נסיים בסיפור יפה, הזכרנו את אדמור הזקן ואדמור האמצעי. אדמור האמצעי, הבן של אדמור הזקן, היה טיפוס כזה, כמו שאמרנו, שכשהוא התחתן והוא בא הביתה, הוא התעלף. אולי היה שייך לעולם הזה. מספרים עליו שאם היו חותכים לו את האצבע, לא היה יוצא דם, היה יוצא חסידות. הוא היה יוצא חסידות. הוא היה אדם שכולו היה רוח, כולו הייתה מחשבה, מאמרים... מה? כן, המאמרים שלו, רגע, נדבר עכשיו על אבת ישראל, המאמרים שלו היו, הם ארוכים ורחבים, הוא כל כולו היה מחשבה. פעם הוא יושב ולומד, ולידו מונחת ההריסה של התינוק. לידו. אבל הוא לומד ולומד, והוא לא שומע, והתינוק התחיל לבכות, והוא לא שומע. התינוק מגביר את הבכי, ואולי התינוק גם ראה שאבא שלו לידו, אז הוא עוד יותר התרגז שאבא לא שומע אותו. ואבא לא שומע, אבא לומד. אדמור הזקן ישב למטה, בקומה הראשונה, והוא שומע כל בכי של תינוק. הוא מתפלא, ילד בוכה, אף אחד לא ניגש אליו. אז הוא עולה למעלה, הוא רואה את הבן שלו לומד, ואת הנכד לידו בוכה. ניגש להריסה, נתן לתינוק את המוצץ, אחרי זה הוא אומר לבן שלו, כל ילד בוכה צריך לשמוע. אי אפשר, אנחנו לא ירדנו לעולם בשביל ללמוד בצורה כזאת שאתה מתנתק מהעולם הזה. מלאכים, יש לקדוש ברוך הוא מספיק. פה הוא רוצה שנלמד וגם נשמע כל ילד בוכה. זה המבחן שלנו להיות בשתי העולמות. לאדמור הזה כן היה את היכולת הזאת. הוא גם שמע את התינוק והוא גם אכל בגל עם חמאה. היה לו את היכולת להיות למעלה ולהיות למטה. והרבי אומר, זה נדרש מכל אחד מאיתנו, לקשר את ההתרגשויות הגדולות של ראש השנה ויום כיפור וכל התאריכים הגדולים, ולג בעומר שמתקרב חג החסידות וקבלת התורה, עם דברים קטנים, עם מעשים קטנים.